וגם שישה לפני זה, פעמיים דיברנו על הצדקה של אבינו שבשמיים, והדגשנו, מי שזוכר, שלא תמיד הצדקה של אלוהים נראית בעולם הזה, בחיים האלה, במובן המלא והשלם. ויש לנו את כל הביטחון, כל הביטחון, שלאחר תקומת המתים, הצדקה שלו תהיה גלויה לכל הנפשות של בני אדם שחיו ביקום הזה מבריאת העולם. ואנחנו נראה איך כל נפש, ללא יוצא מן הכלל, תקבל בדיוק מה שמגיע לה, לטוב ולרע. חלק יקבלו כבוד נצחי, יהיו בקרבה יתירה לאדון, וחלק יגיעו למקום מאוד מאוד לא נעים לאגם האש הבוער. וחשוב שנסביר את האמת הזאת לאנשים לא מאמינים, שלא פעם שואלים, איפה הצדקה של אלוהים בעולם? איך הוא מרשה להסביר להם שהצדקה הזאת תגלה במלואה ובמלוא עוצמתה, אך ורק בעקבות תקומת המתים. הערב הזה חשבתי להתחיל, אנחנו לא נספיק הערב את הכל, לדבר על הצדקה שנדרשת מאיתנו. מה הכוונה הצדקה שנדרשת מאיתנו? מה הם אותם דברים שלנו לעשות, או להימנע מלעשות, כדי להימצא צדיקים לפני אבינו שבשמיים? עכשיו שאלה מאוד חשובה ומהותית, משום שאני מקווה שכולנו רוצים להיות צדיקים לפניו. זה משאת נפשנו, למצוא חן לפני האב והבן. אז דבר אלו יבוא לנו כאן אמת מאוד פשוטה. הוא אומר כך, אנחנו מקבלים את הצדקה בזכות האמונה בישוע המשיח. חד משמעי. ופה הוא חוזר על האמת הזאת פעמים רבות, אני הבאתי רק שני מקומות, לחדד, הוא אומר ברומים A פסוק ראשון. לכן, אחרי נצדקנו באמונה, שלום לנו עם האלוהים באדוננו ישוע המשיח. פולוס מודה לאב ולבן, שבעקבות האמונה בישוע, כל המאמינים אמיתיים מקבלים צדקה. שימו לב, לחלוטין לא מדובר כאן על מעשים, מדובר על אמונה. ובעקבות האמונה והידיעה שאנחנו נצדקנו לפני האב, בזכות האמונה באדון, אנחנו באים וניגשים אל אלוהים עם לב שיש בו שלום, יש לו מרגוע, יש לו ביטחון, שאנחנו צדיקים לפניו, לא בזכות עצמנו, בזכות הצדקה שקיבלנו בעקבות אמונתנו בישוע המשיח כבן אלוהים, כמושיע, שכיפר על חטאים, והוא הצדיק אותנו בדמו לפני העם. אותו רעיון מופיע באותו ספר רומים, י' פסוק 10, בלבבו יאמין האדם והייתה לו לצדקה, בפי הוא יודע והייתה לו לישועה. ואני מתמקד בנושא הצדקה. הצדקה ניתנת לאותו אחד שמאמין בלב שישוע הוא המשיח בן האלוהים. כך שלאמונה הזאת יש חשיבות בלתי רגילה. היא זו שמצדיקה אותנו לפני אבינו שבשמיים. וכדי לחדד עוד יותר את החשיבות של האמונה לעומת המעשים, אני אקרא עוד קטע קצר שלמדנו עם משה ברומי. פולוס אומר, ואתה מה נאמר? הגויים אשר לא רדפו אחרי הצדקה, השיגו את הצדקה. היא הצדקה אשר מתוך האמונה. אז כאן מסביר פולוס יפה, שדווקא הגויים שלא רדפו אחרי הצדקה, הם חיו בחטא, בתאומת החטא, לאורך שנים. אבל בעקבות האמונה באדון, רכשו את הצדקה, אך ורק בזכות האמונה. לעומתם, עמנו ישראל, שביקש להיצדק לפני אבינו שבהם, רדף אחרי הצדקה, הוא לא השיג אותה, למה? מסביר יפה פולוס, יען אשר לא מאמונה דרשוע, כי אם עם מעשה התורה. אנחנו כולנו יודעים שאם עם מעשה התורה, אף בן אדם ביקום הזה לא יכול להצדק. אין אחד שמצביח באמצעות מעשה התורה למצוא צדקה לפני אלוהים. ולכן ימינו נכשל כישלון חרוץ. הוא ניסה להשיג את הצדקה די מעשה התורה, ומשום מה הוא סרב לקבל את האמונה באדוננו ישוע המשיח, ולכן הוא לא השיג את הצדקה. אז אם אנחנו מסכמים את אוסף הפסוקים שהסברתי כעת, הרושם שעשוי או עלול להתקבל מהו? שהדבר היחיד שמצדיק אותנו לפני אלוהים מהו? האמונה בישוע האדון. ובעצם לכל המעשים שאנחנו נעשה, או לחילופין שלא נעשה, אין שום קשר לצדקה שלנו. פולוס חידד את זה. דווקא אמנו שניסה לידי מעשים לצדק, הוא לא הצליח. והרושם שמתקבל על פניו של המעשים שלנו, אין שום חשיבות בכל מה שקשור לצדקה שלנו. ולכן אני מלא את השאלה. האם ניתן להסתפק באמונה בישוע בלבד, ולא במקרה שמתי בלבד, כדי שאנחנו נמצא צדיקים לפני אבינו שבשמיים? ואמרתי, על פניו, מהפסוקים שקראתי בקצרה, זה הרושם שמתקבל, זאת האמת. אז מה התשובה לשאלה הזאת? שאלה מאוד מהותית. האם זה נכון או לא נכון? התשובה שאני כתבתי היא קצת מורכבת. אם מצד אחד כן, אבל מצד אחר היא לא. ונתחיל מהצד הראשון, מדוע עצם האמונה בישוע בלבד, ללא שום מעשים שיבואו בעקבותיה, יש בה כדי להצדיק אותנו לפני אבינו שבשמיים? אנחנו צריכים כל אמת שאנחנו מכריזים עליה לבסס על דבר אלוהים. אסור שאדם מעצמו, ממחשבותיו ושכלו, ימציא איזה פילוסופיה רוחנית. אז בהקשר לכך יש לנו דוגמה יוצאת מן הכלל בברית חדשה, אני מקווה שכולנו זוכרים אותה. הדוגמה של שני הפושעים שנצלבו עם ישוע מימינו ומשמאלו. ונעבור בקצרה לקטע. אחד מאנשי הבליעל התלויים גידף את האדון ברוב חוצפתו ואמר לו, הלא אתה המשיח, הושע עצמך ואותנו. זה התגובה של אחד מהפושעים כלפי האדון. ויען האחר ויגער בו לאמור, אינך ירא את האלוהים בהיותך בעצם העונש הזה? ונאנחנו בו כמשפט, כי לקחנו כפי מעשינו, אבל זה לא עשה מאום הרע. ויאמר אל ישוע, זכני נא אדוני בבואך במלכותך. מה תגובת האדון? אמן אומר אני לך, כי היום תהיה עמדי בגן עדן. אני חושב שהדוגמה שקראנו כעת מלוקאס כב ג' ממחישה בצורה הכי עוצמתית שאותו פושע עלוב זכה להימצא צדיק לפני אלוהים, אני יכול להוסיף וגם להיוושע, רק בגלל אמונתו. תסכימו אותי, כשהוא היה לצלב ונשאר לו אולי שעה שעתיים לשרוד עד שהוא ימות, לא היה לו שום אפשרות לעשות גם אם הוא רצה איזה מעשה. ובוודאות ניתן לומר לגבי הפושע הזה, שמה שהצדיק אותו והושיע אותו, זה האמונה שלו באדון. והאדם הזה גער בפושע השני, ופנה אל ישוע באמונה תזכור אותי. וישוע מבטיח לו חד משמעי, עוד היום תהיה איתי בגן עדן. אז אין ספק שזו דוגמה יוצאת מן הכלל, למצב שהאמונה והאמונה בלבד, אני שם שלוש סימני קריאה, יש לה את היכולת להצדיק אותנו לפני אלוהים, ללא שום מעשה נוסף שנעשה בעקבותיה. ואני יכול להוסיף ולומר, שיש מקרים קיצוניים, אני אומר קיצוניים בעולם הזה, לא הרבה, של אנשים שאולי לאורך שנים רבות הם סירבו לקבל את ישוע לחיים שלהם. ורק בערוב ימיהם, בערוב חייהם, שמדו לקראת הסוף, אם הם שבו בתשובה, זמן קצר לפני שהם מסרו את נשמתם, כפי שאומרים, והאמינו באדון באמת, האמונה הזאת תושיע אותם. אני אישית מכיר מישהו קרוב משפחה שלנו קצת רחוק, שלאורך שנים התנגד לאמונה בצורה מאוד קיצונית, מאוד קיצונית, בצורה פנאטית. והוא קיבל מחלת סרטן קשה, והוא היה על ערז דווי, וממש בשבועות האחרונים לחייו, הוא פתאום התפקח, קרא לו משהו, הוא ביקש שיתפללו עבורו בשם ישוע, ואני באמת לא מוציא מכלל האפשרות שהוא נושא. ממש שבוע, שבועיים, שלושה לפני שהוא נפח את נשמתו, הוא התחיל להאמין. וביקש שיתפללו עבורו בשם ישוע, אדם שעשרות שנים, אני לא מגזים, יצא נגד האמונה ולא היה מוכן לקבל אותה. כך שזה המקרים הקיצוניים שלעיתים מתחוללים בעולמנו. אבל השאלה שנשאלת, מה לגבי כל אחד ואחת מאיתנו, שאחרי אמונה לא נשארו לו שעה או שעתיים לחיות. יש לנו לחיות בעולם שנים ועשרות שנים. והייתי אומר, זה המצב שאופייני לרובנו, בייחוד אלה מבינינו שגדלו על ברכי האמונה. תודה לאל, יש לנו אפשרות במשך עשרות שנים בעולם לשרת את האדון, לחיות למענו ולכבודו. האם עבורנו הנכונים לומר שהאמונה בלבד היא מה שתצדיק אותנו? אז על כך יש לנו תשובות מאוד ברורות מדבר אלוהים. ואני אתחיל למה שפולוס אומר. בעקבות סליחת החטאים שקיבלנו, אנו מצווים, אומר פולוס, נשים לב, להשתעבד לצדקה. הוא אומר את האמת הזאת לרומים, הוא מתחיל ואומר, בעת היותכם עבדי החטא, חופשיים הייתם מן הצדקה. אין ספק שהרומים האלה, לפני שהכירו את האדון והאמינו בו, הם היו עבדים להמון סוגים של חטאים, וכל נושא הצדקה לחלוטין לא היה בראש שלהם, לא היה במחשבות שלהם, לא יטריד אותם. ולכן הוא אומר, הם היו חופשיים מהצדקה. הצדקה לא תעשה שום חלק בחיים שלהם. לעומת זאת, הוא אומר, בעקבות עובדה שהם השתחררו מידי החטא, וכשהוא אומר שחרור מהחטא זה מהעבדות לחטא, כולנו ממשיכים לחטא, אבל קיבלו שחרור מהעבדות לחטא, הם נתבקשים מה לעשות? להשתעבד לצדקה. איזה מילה חזקה הזאת, להשתעבד. מה המשמעות של ההשתעבדות הזאת? שכל אחד וכל אחת מאיתנו, לאחר שהוא התחיל את חיי האמונה, הוא חייב, הוא חייב. זה לא אופציה. הוא חייב שכל צורת חייו בעקבות האדון, כל מה שהוא עושה וכל מה שהוא נמנע מלעשות, יעשו בצדקה לפני אבינו שבשמיים. ופטרוס עושה בדיוק אותו מסר, הוא אומר, ואת חטאותינו הוא נשא בגוויתו על העץ, שהוא אומר, למען נחיה לצדקה, מדובר כאן על חיים במשך שנים, שבהם על ידי ביטוי, האופן שאנחנו באמת משרתים את אלוהים ואת האב ואת הבן. זה לא מסתיים, אלא אני אומר, אני מאמין ונגמר, חלילה. החיים שאנו מתחילים אחרי שאנחנו מאמינים בישוע. וכמה חשוב שהחיים האלה יהיו עם תוכן של צדקה אמיתית, שאמורה לבוא בכל תחום ותחום בחיינו. והם אנחנו רק נתחיל את הנושא כדי להבין מה המשמעות של הצדקה הזאת בחיינו. ופולוס אומר משפט שאני מקווה שכולנו מכירים היטב, מלכות האלוהים איננה אכילה ושתייה, כי צדקה היא שלום ושמחה ברוח הקודש. והוא מדגיש פולוס, העובד באלה, מה זה באלה? אותו מאמין שהצדקה, השלום והשמחה הם חלק בלתי נפרד מחייו, מה אומר עליו פולוס? רצויו לאלוהים ובכו לאנשים. איזה חשיבות מייחס פולוס לצדקה כמשהו מהותי ומחייב, שמעיד שאנחנו באמת נדבנו ברוח, שרוח הקודש מפעיל את כל צורת החיים שלנו בעקבות האמונה. כמה מילים לגבי חשיבות מעשה הצדקה יש לנו על ידי יעקב, אחיו של ישוע, והייתי רוצה שבקצרה נקרא כמה פסוקים שהוא מסביר על מעשי הצדקה. מאוד חשוב שנבין בדיוק מהו המסר שלו. הוא מתחיל ואומר, ואתה איש בער, התחפוץ לדעת כי האמונה בין מעשים מתי. במקרה הזה יעקב פונה למי? למישהו שהוא מכנה בשם בער. מה זה בער? אדם טיפש, אדם שאין לו הבנה רוחנית. ויעקב שואל אותו בעצם שאלה רטורית. אתה רוצה שאני אוכיח לך שאמונה שבעקבותיה אין מעשים היא אמונה מתה, כלומר אין לה שום ערך? ואז הוא מתחיל להסביר יעקב לאותו בער מדוע זה מובן לחלוטין המשפט שהוא אומר. והוא נותן את הדוגמה של אברהם. מה אומר על אברהם? הלא במעשיו נצדק בעלותו את יצחק בנו על המזבח. נשים שבפסוק הזה יעקב לחלוטין לא מזכיר את האמונה של אברהם. הוא מתמקד במעשה שעשה אברהם בכך שהוא היה מוכן להקריב את בנו לעולה. והמעשה הזה אומר אברהם, יעקב הצדיק אותו חד משמעי. והוא ממשיך ומסביר. אמך רואה כי האמונה עוזרת למעשיו, ומתוך המעשים או שלמה האמונה. אז כאן מוסיף יעקב פרט מאוד חשוב, כדי להבין מה קורה כאן. נשים לב שגם לאמונה יש חשיבות בלתי רגילה, שאפשרה לאברהם להיות מוכן לקחת את המאכלת ולשחוט את בנו. מה הוא אומר? האמונה עזרה למעשיו. וכשאנחנו קוראים בתורה על כל מה שעשה אברהם, לא ברור לחלוטין מדוע האמונה עזרה לו לעשות את המעשה. בהמשך הוא אומר, מתוך המעשים הושלמה האמונה. השאלה היא למה האמונה בכלל עזרה לאברהם לעשות את המעשה האצילי הזה. את התשובה לכך, מי שלא מכיר, יש לנו דווקא בל העברי, שמסביר בצורה מאוד יפה בדיוק את האמונה שאפשרה לאברהם לעשות המעשה. מה הוא מסביר, המחבר של העברי? באמונה אלה אברהם את יצחק, כאשר נוסה, ואת יחידו הקריב המקבל את ההבטחות, אשר נאמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואז מה חשב אברהם בליבו? יכול יוכל אלוהים להחיות גם את המתים. מה בעצם הייתה האמונה של אברהם? שגם אם הוא ישחוט את יצחק, נבין את עומק אמונתו, על סמך הבטחת אלוהים שמזרו יצחק יהיה לו זרע, יקום חב דור שלם ככל אשר על שפת הים, גם אם הוא ישחוט אותו, אלוהים יקים אותו לתחייה. זאת האמונה שנתן לו את הכוח ואת האומץ לעשות את המעשה שהוא באמת לא אנושי. איזה אב מסוגל לשחוט את הבן? אבל לאברהם הייתה אמונה אדירה שנתן לו את הכוח, את היכולת לעשות את המעשה. וכפי שמסביר יפה יעקב, ומתוך המעשה, מתוך המוכנות שלו להקריב את בנו, הוא השלים את האמונה. רואים בצורה כל כך יפה את הקשר בין האמונה והמעשה, כשהאחד משלים את השני. והוא ממשיך ומסביר יעקב, וימלא הכתוב ואומר, והאמין אברהם באדוני, ותחשב לו לצדקה. הוא חוזר לביטוי שכתוב בתורה, שבזכות אמונתו אברהם נהיה צדיק לפני אלוהים, היא נחשבה לו לצדקה, והוא מסכם את הקטע ואומר, אינכם רואים, לכל מי ששומע את דבריו, במעשים יצדק האיש, שימו לב, ולא באמונה לבדה. ועם השאלה הזאת הפתחתי, אני פתחתי את הנושא בהמשך, שימו לב, שאלתי, האם האמונה לבדה מספיקה? מה אומר יעקב? במעשים יצדק האיש, ולא באמונה לבדה. בהנחה שיש לו עוד כמה שנים לחיות בעולם הזה, ולהביא לידי ביטוי בחייו את הצדקה של אבינו שבשמיים. כמה מילים בקצה לגבי האופן שבו מעריך האדון, שימו לב, את מעשם של אברהם. אני אתייחס בקצרה לכמה פרטים שכתוב בתורה לגבי המעשה שעשה אברהם, ונקרא את זה בקצרה. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת, את הסכין, לשחוט את בנו. ואז קורא לה מלאך אלוהים, שאנחנו מבינים לפי ההקשר זה ישוע, ויאמר אברהם, אברהם. אברהם אומר, הנה לי. ואז מה אומר לו האדון? אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממנו. אז שים לב, ישוע לא מזכיר כאן את אמונתו של אברהם. על מה הוא שם את הדגש? שלא חסכת את בנך ממני, וזאת ההוכחה, חד משמעית, שאתה ירא אלוהים. ואדון ממשיך ואומר לו, בי נשבעתי נאום אדוני, יען אשר עשית הדבר הזה ולא חסרת את בנך, ושוב מדגיש את המעשה שעשה אברהם, ברך אברכך והרבה את זרעך ככוכבי השמיים, כחול אשר לשפת הים, וירא זרעך את שער האיבר, והוא מסכם ואומר, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, מדוע? לא עקב האמונה, עקב אשר שמעת בקולי, אני פשוט מצטט מה שכתוב בבראשית, ללמד אותם שכמה המסר שאומר יעקב, כמה הוא נכון ומשלים את כל התמונה. האמונה של אברהם נתן לו את הכוח, את היכולת לעשות את המעשה, וכשהוא עשה בפועל את המעשה, הוא השלים את האמונה, והמעשה שהוא עשה, היה לו ערך אדיר, אדיר, לפני ישוע, ולכן הוא אומר לו, עקב המעשה שעשית, ששמעת בקולי, אני אבך אותה כחול אשר על שפת הים. בראשונה ליוחנן ב' אומר, פסוק קצר, כל כך משמעותי, שמנו ניתן ללמוד על המשמעות ועל העומק ועל החיוניות של הצדקה. מה הוא אומר? כל עושה צדקה נולד ממנו. דיברנו עכשיו מה שמסתם אחרי המשפט הזה, שההוכחה, שאדם בעולם הזה באמת נולד מהרוח, נדבל ברוח הקודש, והרוח מפעיל את החיים שלו, מהו? שהוא עושה צדקה. הייתי אומר גם ההפך נכון. אם אני רואה מאמין, או אדם שקורא לעצמו מאמין, שהחיים שלו מתנהלים בחוסר צדקה, אני אומר לכם, אני בטוח, חד משמעית, הוא לא נולד מלמעלה. כך שהצדקה זה אינדיקציה, זה עובדה שמוכיחה שאנחנו באמת נולדנו מהרוח ואנחנו מתהלכים ברוח. כמה מילים לגבי חיי הצדקה שלנו, איך הם באים לידי ביטוי בחיים שלנו, ואני מחלק את זה לשני אופנים. האופן הראשון, שאנחנו עושים בפועל, שימו לב, את המעשים הנכונים והראויים לפני האדון. כלומר, הדברים שאנו פועלים ועושים באופן אקטיבי, בנוסף לכך, שאנחנו נמנעים, שימו לב, מלעשות את כל המעשים שאינם ראויים, שאינם נכונים, בני אדון. ואני לא במקרה לוקח את שני האפשרויות האלה. אני אומר לכם בגילוי לב, מניסיוני הקטן בחיים, בחיי האמונה, גם לחלק הראשון יש חשיבות מאוד משמעותית, ולא פחות גם לחלק השני. אני יכול לומר לכם באופן אישי, שהדברים שאני השקעתי בהם את הכי הרבה אנרגיה והכי מאמץ, זה דווקא להימנע מהמון דברים. לעשות את הדברים הנפלאים למען האדון, תאמינו לי, זה לא דורש שום מאמץ ממני. אני עושה את זה בשמחה, באהבה, בכלילות. אבל לצאת נגד הנפש, נגד הבשר, נגד התאוות הרעות, אני אומר לכם, ניסיון, זה עבורי לפחות אחד המאבקים שימשכו עד סוף החיים. כך ששני הדברים גם יחד מאוד יקרים וחשובים לפני אבינו. מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו נמנעים מלעשות. וביעקב הוא אומר משפט מאוד חשוב. היודע לעשות הטוב ולא יעשה לו, והיה בו חטא. אגב, זה אחת מהגדרות של החטא בעולם הזה. אם אנחנו מבינים שצריכים לעשות משהו נכון לפני אלוהים, ומתוך עצלות או כל סיבה אחרת לא רלוונטית, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו חוטאים לפני אלוהים. מה אמור להפעיל את מעשי הצדקה שלנו? רשמתי את זה בקצרה, שהם נשים באמונה ובאהבה. ולמה אני מדגיש שזה מתחיל באמונה? תראו, אם אתם תפנו לאדם דתי, חרדי, ותשאלו אותי, איך אתה מנסה להתיק את הצדקה בעולם הזה? מה הוא יגיד לכם? על ידי מעשים. מה זה המעשים בשבילו? לדקדק קלה בחמורה במצוות התורה. ואדם חרדי בטוח שככל שהוא יקפיא לשמור יותר מצוות בקנות שאין להם מעלה מנה, הוא ימצא יותר צדיק לפני אבינו שבשמיים. לעומת זאת, אצלנו, אנחנו לא סתם נצדקים במעשים, חלילה, חלילה. אנחנו נצדקים באותם מעשים שנעשים באמונה. ואם אנחנו עושים את אותם מעשים שנראים כטובים, שנראים במושגים אנשים טובים וחיוביים, והם לא באמונה, הם לא מצדיקים אותנו, הם מרשיעים אותנו, כפי שהזכרנו. כל מה שנעשה ללא אמונה זה חטא, נבין את זה. כך שהדבר הראשון צריך להפעיל אותנו בהתנהגות שלנו בעולם הזה, זה האמונה. ובעקבות האמונה אנחנו עושים מעשה, והמעשה הזה איך אמור לעשות? באהבה. אני אומר לך, אם אנחנו עושים דברים שונים לכבוד אלוהים, או עבור אחים ואחיות, וזה לא בא ממקור של אהבה, אני באמת מתקשה להאמין, שיש לזה איך לפני אלוהים. אדם עושה משהו מתוך כורח, שאין לו ברירה בפנים זעופות, איזה כבוד זה מביא לאלוהים. כשאנחנו עושים את מה שעושים באהבת אמת, בלב שמח, על אדם כזה אומר פולוס, אלוהים באמת אוהב אותו, שהוא שמה שמפעיל אותו זה האמונה, והפעולה נעשית באהבה. ואני חושב שהפסוק שמסביר את כל האמת שהסברתי עכשיו בצורה הכי תמציתית ומלאה, זה מה שפולוס אומר לגלטים, ללמוד איפה את הפסוק הזה, הוא אומר ככה, במשיח איננו נחשבת לא המילה ולא העולה, כי אם האמונה הפועלת באהבה. שלוש מילים שמסכמות ומתמצתות את כל האמת שהסברתי עכשיו. מה ישוע מחשיב? הוא לא מחשיב לא את הגוי ולא את היהודי, אין איזה חשיבות לסטטוס של בן אדם בעולם כיהודי או לא יהודי, אין איזה שום חשיבות מבחינה רוחנית. מה חשוב? שמה שיפעיל את הבן אדם זה האמונה, האמונה הזאת תגרום לו לפעול, היא פועלת, היא מביאה אותה למעשים, והמעשים שהוא עושה נשים באהבה. זה השילוב היפה ביותר שנותן ערך אמיתי למעשה הצדקה שאנחנו עושים לכבוד אבינו שבשמיים. אני שואל שאלה קטנה, מה לגבי מעשים לא רצויים שאנחנו עושים בפועל? לצערנו, לעתים מאמינים גם נכשלים ועושים דברים שהם לא צריכים לעשות. על זה נאמר לנו, כל אשר נעשה מבלי אמונה חטא. שוב, הגדרה נוספת לחטא בדבר אלוהים. כל מה שאנחנו עושים ונעשה ללא אמונה, לא רק שהוא לא מצדיק אותנו, הוא מרשיע אותנו. לעומת זאת, מעשים שליליים שאנחנו נמנעים מלעשות כפי שהסברתי, מצדיקים אותנו. על כך אומר יעקב, משפט מאוד חשוב, אשרי האיש העומד בניסיונו, כי כאשר נבחן, יישא עטרת החיים, אשר הבטיח אלוהים לאוהביו. כשאדם עומד בניסיון, אומר עליו יעקב, והוא עובר את הניסיון בהצלחה, מה שכרו יהיה? יישא עטרת החיים. אני לא יכול לחשוב על מאמין בעולם הזה שלא עובר ניסיונות מסוגים שונים, ולעיתים ניסיונות לא קלים ולא פשוטים. אנחנו לפעמים בניסיון צריך להשקיע את כל האנרגיה שיש לנו כבני אנוש, לקבל כוח וגבורה מרוח הקודש להתמודד, זה לא קל. זה נכון שמאמין בוגר, ותיק, באמונה, לפעמים הוא שוכח את הקשיים שהוא התמודד עם בצעירותו, אבל זה לפעמים קשה ביותר למאמינים צעירים, להתמודד עם תאוות העולם, פיתויי העולם, עם תאוות הנפש. זה מלחמה מבפנים ומבחוץ, והשטן חוגג גג מהצד. איזה אנרגיה צריך להשקיע כדי לעמוד בכל פיתוי וכל ניסיון, כדי שנוכל לקבל את עטרת החיים. ולכן אני שם את הדגש לא רק מה שאנחנו עושים, על מה שאנחנו נמנעים מלעשות. אני חושב שאחד הדוגמאות היפות בנושא הזה, יוסף הצדיק, שכולנו מכירים את העובדה שעומד בפיתור, שהוא התפתה עם אשת פוטיפר, והוא פשוט נס על נפשו כדי חלילה לא לחטוא לפני אבינו שבשמיים. ואני אסיים את הקטע הזה בדברי יעקב, זאת עבודה תורה והברה. ואני שם את הדגש, לשמור את עצמו נקי מחילת העולם. זאת עבודה. עבודה עבור מי? מי שמשקיע את האנרגיה. ויעקב אומר, אחד הדברים הקשים ביותר שצריכים לעמול עליהם, זה לשמור את עצמנו נקיים מטומאת העולם. ואני אומר את זה באופן מיוחד למאמינים צעירים, לקחת את הנושא של הניקיון עם כל תשומת הלב, ולקש כוח וגבורה להימצא לפניו נקיים וטהורים בגוף, במילים שיוצאות מהפה שלנו, בעיניים, במים בוחנות ומסתכלות, ובכל מחשבה שחולפת בליבנו ובמוחנו, שהכל בקרבנו יהיה נקי, הגוף, הנפש והרוח. וזאת עבודה נקייה שמצדיקה אותנו לפני אבינו שבשמיים. ואני אסיים את הקטע הזה בדברי האדון, שחלק ממעשי הצדקה שלנו חייבים לעשות בסתר. לכן הוא אומר, ישמעו לכם לעשות צדקתכם לפני אדם, להיראות להם. בתקופת האדון הפרושים והצדוקים מאוד הקפידו לעשות את מה שעושים לפני בני אדם, לקבל שכר. ישמעו לנו בנושא הזה, כשאתה עושה צדקה, שמאלך שלא תדע את ימינך. וזה דרך חיים שאתם צריכים לאמץ. אוי לו לאותו מאמין, שכל פעם שהוא תומר ועוזר לאח או אחות, מבר לפרסם את זה לכל העולם, שיבינו כמה הוא קדוש. זה לא דרכנו. כפי שאומר האדון, יד ימין לא תדע מיד שמאל. כנה לגבי כל דבר שעושים לכבוד אלוהים, אנחנו צמים, יש יום האם אתה מתפלל, תסגור את הדלת. בסתר, אנחנו לא עושים שום דבר מוכני לכבוד אלוהים, בפרעסיה, כדי להשוויץ חלילה. אני אמרתי, רוב המעשים האלה, אנחנו גם מתפלים בקהילה בפרעסיה, וזה לגיטימי בוודאי, שלא יהיה הבנות, אבל ברמה האישית, כפי שאדון אומר, בסתר, להתפלל, לצום, כל דבר שאנחנו מקריבים, באמונה ובאהבה, לעשות את זה שאלוהים יקבל את הכבוד, ולא אנחנו מבני אדם. ואני אסיים את הקטע כשאומר בפולוס, בפסוק הנפלא הזה, באפסים, כי פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח למעשים טובים, אשר הכין אלוהים מקדם למען נתהלך בהם. איזה משפט נפלא. כל אותם מעשים שהזכרתי היום, שאנחנו נוציא לפועל בחיים שלנו, אנחנו לא ממציאים אותם. אלוהים הכין לנו את המעשים לפני שנולדנו, האם אנחנו מבינים את זה? ישוע יודע כל אחד מאיתנו שיעקיר אותו, שיאמין בו וישרת אותו, ומראש הוא הכין לכל אחד מאיתנו מכסה יפה של מעשים שנוציא לפועל כפי שנתהלך בהם. ועכשיו חיים את האמת הזאת ומשתוקקים שאלוהים יפעיל אותנו ברוח הקודש, אנחנו במצב נפלא, אנחנו שמחים, אנחנו מאושרים שיש לנו את הזכות להוציא לפועל את מה שהאדון הכין עבורנו, להיות לברכה אמיתית עבור אחים ואחיות, ויום יבוא והוא יגמול לנו בשפע לעולמי עד במלכותו הנצחית.